泪随着手下树威哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום ראשון י"א בשבט תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף פ', הדף ה-80 במסכתנו, השתבח שמו הגדול לעד. היא מסכת בבא קמא מכילה בתוכה קי"ט דפים, הווה אומר שבסיום השיעור נתייצב בעזרת השם ובישועתו מרחק 39 דפים מסיום מסכת בבא קמא על קי"ט דפיה, הסיום בעזר השם ובישועתו, בכף באדר א' תשפ"ד. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הנשמה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. זמן ומקום לזרז את המזורזים, שיזרזו עוד אחרים לתלמוד תורה שכנגד כולם, ולומר שאת שיעור דפינו היומי ניתן בסייעת הדשמיה, לשמוע במשך כל שעות היממה, בטלפון של רדיו כל חי, 3 פעמים 039-039-039-039, וכן באתר של רדיו כל חי, וכמו כן בטלפונים הבאים, כל הלשון, מספר ישיר אל שיעור דפינו היומי, והמספר הוא 073-295-1370, 073-295-1370. במספר הזה ישנם גם השיעורים בדף היומי שאנחנו מוסרים בערב, בווידאו. השיעורים גם מופיעים באתר של כל הלשון. אפשר למצוא את השיעורים שלנו גם באתר של כיכר השבת, וגם של בחדרי חרדים, וגם בטלפונים הבאים. קו השס, 02-633-50-44, 02-633-50-44. וגם הדף היומי העולמי 072-332-6-332, 072-332-6-332. כל המספרים הללו ישירים לשיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא, וגם אני מוסר את המספר טלפון שלי להערות, שאלות, בקשות, ביקורות ועוד ועוד. 054-222-666-0 054-222-666-0. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם של רבי יוסף בן רבי שמואל דוד כהן, מחבר ספר ספר התשובה וספר דברי יוסף, ושל רבי ישראל נוח בן רבי יצחק מתתיהו ויינברג, ראש ישיבת אש התורה, שהיום הוא יום היורצייט שלהם, וכן לעילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם מסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמודנו נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, לישועת הכלל ולישועת הפרט, בעד כלל ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים עלי שחוקפינו, ולשוננו רינה, אמן כן יהי רצון. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם של אימה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תהילים פרק י"ג ליום ראשון. למנצח מזמור לדוד, אדנה אדוני תשכחני נצח, אדנה תסתיר את פניך ממני. אדנה השיט היצות בנפשי, אגון בלבבי, אומם אדנה ירום, אויבי עליי, הביטה, ענייני, אדוינוי, אלוהי, העיר העיניי, פן אישן המוות, פן יומר, אויבי, יחלתי בצרי, יגילו כאמות. ואני בחסדך בטחתי, יגל בי בישועתך, אשירה לה, אדוינוי, כי גמל עליי. תהילים חף, למנצח מזמור לדוד, יענך, אדוינוי, ביום צרי, יסגף חשם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון יסדקה, יזכור כל מנחותיך, בעולתך ידשני סלע. ייתן לך חלבביך בכל עצתך, ימלא נרן לבישועתך, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל נשאלותיך, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו, בגבורות ישע ימינו, אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקרוב ונפלו, ואנחנו קמנו בנתודד, אדוני הושיע, המלך יענהינו ויום קוראינו, תהילים קוף, מזמור לתודה ריהו לאדוני כל הארץ, יפדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור והדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציא מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת בו. אז למדנו את דפים עין ח' ועין ט' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, איכן נאמר במעשר בהמה שא? והתשובה, לרש"י, כיוון שכתוב צאן, הרי זה כאילו נאמר בו שא. ולתוספות לומדים זאת מבחור שנאמר בו שא בגזרה שווה, העברה, העברה. שאלה שנייה, לעניין מאמר רב עשה למעט כליים, והתשובה לתנא קמא, לעניין פדיון פטר חמור, ולרבי אליעזר מלמד על תמי שנולד מהטהור ועיבורו מן התמה שאסור באכילה. השאלה שלישית, במה נפטר האומר הרי עלי עולה בתשובה לתנא קמא בכבש, ולרב אליעזר בר רב שמעון אפילו בתורו בבן יונה. שאלה רביעית, מה הדין אם אחר הגנב חוץ מקרנה וגזותיה בתשובה לרב משלם בזה 4 ו-5, וכן דעת תנא אחד בשם רבי שמעון בן אלעזר, וללי ואינו משלם, וכן דעת תנא קמא בברייתא, ולרבי שמעון בן אלעזר בברייתא בקרנה אינו משלם, בגזותיה משלם. שאלה חמישית, האם שותפים שגנבו וטבח אחד מהם חייבים? ואת תשובה, אם טבח בשליחות חברו חייב, ואם שלא מדעתו פטור. שאלה שישית, מה הם צדדי הספק במי שמחר חוץ מעוברה, אם נחשב מחירה? ואת תשובה, למען דאמר שאינו ירח עמו, שמה כיוון שעדיין מחובר בה נחשב שיעור, או שכיוון שעומד לצאת ממנה אינו שיעור, ובדרך אחרת, שמה כיוון שאין לו היתר אלא בשחיטתה נחשב שיעור. שאלה שביעית, האם הקדש נחשב למחירה והתשובה, מבואר בברייתא, שנחשב כמחירה, ולאל מוכח שאינו כמחירה, וחילקו התוספות שכאן מדובר לבדק הבית. שאלה שמינית, מבואר במשנה, שאם נתנו הגנב לשומר חינם, אם מת, אחר שיגביו או הוציאו מרשות הבעלים חייב, למי הכוונה שיגביה ומה מוכח מכך והתשובה? הכוונה לשומר ומוכח מכך שתקנו משיכה בשומרים. שאלה תשיעית, האם שכירות נקנית בכסף שטר וחזקה והתשובה, שכירות קרקע נקנית בזה ושכירות מטלטלין? לא. שאלה אחרונה הייתה, האם בבעלי שכם שנאמר בהם וישימו לו בעלי שכם הערבים, והיגזלו נחשב לגזלה ומדוע ותשובה? לרבי אבאו אינם גזלנים כיוון שנחבאו במערבים, ולרבי יוחנן נחשבים גזלנים כיוון שנחבאו רק כדי שלא יברחו מהם. אלה מוריי ורבותיי תשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה, אותו אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בערב שבת קודש פרשת בו, בדפים עין ח' ועין ט' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י' בשבט תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף ה-80 דף פ' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ט' עמוד ב', 16 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה פותחת במילים, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אחרי ששנינו דיני נזיקין של בהמה, שמדאורייתא מלמדת המשנה דינים דה רבנן, הנוגעים לבהמות. וביור נוסף כתב המלך את שלמה, שאחרי ששנינו דיני תשלומי 4 ו-5, היה קשה איך ייתכן תשלומים אלו, והרי בארץ ישראל אין מגדלים בהמה דקה, ולא שייך תשלומי 4 שהוא לבהמה דקה, ובחוץ לארץ אין דנים דיני כנסות, ולא שייך לא תשלומי 4. ולא תשלומי 5, ולכן המשנה מביאה דינים אלו כדי לתרץ שתשלומי 4 ו-5 ייתכנו במדבריות שבארץ ישראל, ששם מותר לגדל בהמה דקה. ואגב כך מביאה את שאר הדינים הנוגעים לגידול בהמות וחיות. אומרת המשנה, אין מגדלים בהמה דקה צאן בארץ ישראל, מפני שבהמה דקה אוכלת את הזרעים שבשדות ומפסידה את שדותיהם של ישראל, ואסור להפסיד יישוב ארץ ישראל. ורק בזמן שישראל גרים בה, אבל בזמן שאין ארץ ישראל ביד ישראל ואינם שרויים על אדמתם, אין איסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. כך פוסק השולחן ערוך בחושן משפט, סימן תפת סעיף א'. ואף בביתו אסור לגדל את הבהמה, שהרי לראות בחוץ אסור אפילו בהמה גסה, כמבואר במסכת סנהדרין בדף כ"ה עמוד ב'. בהתאם, משום שחוששים שאף בביתו גדלים זרעים שאותם יכולה הבהמה לאכול, וממילא נפסד היישוב, כך אומר התוספות יום טוב. והתפארת ישראל הוסיף שיש בזה חשש נוסף, שאף אם לא גדלים זרעים בביתו, מכל מקום חוששים שתייצא מביתו ותפסיד זרעים בשדה אחר. וכותבים התוספות והרשב"א שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל אפילו על ידי נתינתה לרועה שיגדלנה. אמנם הביאו שיש שאומרים שדווקא הוא עצמו אסור לגדלה, אבל מותר לו למוסרה לרועה שיגדלנה. אומרת המשנה, אבל מגדלים אותה את הבהמה דקה בסוריה, דיינו בארם צובה שכבשה דוד המלך, שאין בה משום יישוב ארץ ישראל. משום שהתנא במשנתנו סבר שכיבוש יחיד אין שמו כיבוש. וממילא אין על סוריה שם ארץ ישראל, ואין איסור להפסיד את יישובה. וכבשאר המקומות בחוץ לארץ שמותר לגדל שם בהמה דקה, ואם תפסיד לבהמה שדות של אחרים, ישלם להם בעליה. והטעם שכיבוש יחיד אין שמו כיבוש, וזו בעצם מחלוקת במסכת גיטין בדף ח' עמוד ב', הטעם של התנא הזה שכיבוש יחיד אין שמו כיבוש בעיר הרמב"ן, משום שדוד לא שאל באורים ותומים, ולא נמלח בסנהדרין קודם שכבשה, ולא נעשה הכיבוש כמצוות התורה. דהיינו שלא הוריש את כל שבעת העמים שהיו תחילה בארץ ישראל, ורק אחר כך היה יכול לכבוש ארץ אחרת כפי שירצה. והטעם של הסוברים שכיבוש יחיד שמו כיבוש, אומר הרמב"ן, משום שאף שדוד לא כבש כפי הסדר שצריך, מכל מקום כיוון שכבשה, נתקיים הפסוק האמור בספר דברים, כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו, לכם יהיה. ולכן סוריה נחשבת כארץ ישראל. וכן אומרת המשנה, במדברות של ארץ ישראל ניתן לגדל בהמה דקה שאין בהם יישוב כלל ואין חשש להפסד. ובברייתא שתביא הגמרא בהמשך יתבהר שמותר לגדל גם בחורשים ביערות שבארץ ישראל, מפני שגם בהם אין חשש להפסד היישוב. דין נוסף אומרת המשנה, אין מגדלים תרנגולים בירושלים מפני הקודשים שאוכלים בה. שאף ישראלים אוכלים קודשים קלים בירושלים כגון בשר שלמים וקורבן תודה ומעשר בהמה. כיוון שדרך התרנגולים לנקר בהשפעה ויש לחשוש שיביאו משם בשר של שרץ בשיעור כעדשה ויתמו את הקודשים. כמבואר במסכת נזיר בדף נון ב' שבשר השרץ מתמה בכעדשה. דין זהו גם על ישראלים שבירושלים, ומוסיפה המשנה, ולא כהנים והכהנים לא יגדלו תרנגולים בכל ארץ ישראל מפני התארות, מפני התרומה שהם אוכלים בכל מקום, וחוששים שהתרנגולים יתמום. וכתב הרמ"א מפיאנו שהאיסור לגדל תרנגולים בירושלים ולכהנים בכל ארץ ישראל היינו דווקא כשמניחם לטייל ברחובות העיר, ואז יש חשש שינקרו באשפה ויביאו את הטומאה לתוך הבית. אבל אם מגדלם בלוליהם בלבד מותר, משום שאז אין חשש שיתמו את הקודשים או הטהרות. והוא מוכיח זאת מהפסוק בספר מלכים א' פרק ה' פסוק ג', שעל שולחן שלמה המלך היה בכל יום ברבורים אבוסים, דהיינו תרנגולים מפותמים. וכן מהמבואר במסכת יומא בדף חף שהיו תורמים כל יום את המזבח סמוך לקריאת הגבר, ובגמרא שם נחלקו המוראים מהו קריאת הגבר, ודעת רבי שילה שזהו קריאת התרנגול, הנה מוכח שהיו מגדלים תרנגולים בירושלים. מביאה המשנה דינים נוספים, אין מגדלים חזירים בכל מקום וגם בחוץ לארץ מהטעם שהתבהר בגמרא. וכן לא יגדל אדם את הכלב בכל מקום ואף בחוץ לארץ, אלא אם כן היה הכלב קשור בשלשלת, שאז יכולים בני אדם להיזהר מלעבור בקרבתו ואין חשש שינזקו ממנו בנשיכה או מבהלת נביחותיו. היינו כלב רע שנושך, כמבואר לאל בדף מבב עמוד א' שאסור לגדלו, שנאמר ולא תשים דמים בביתך. והתוספות יום טוב דייק זאת ממה שכתוב במשנה, הכלב באי הידיעה, דהיינו הכלב הידוע הרע. אגב האיסורים הקודמים, מסיים את המשנה באיסור נוסף שהוא כדי להימנע מלהזיק לאחרים, אין פורסים נשובים רשתות מלכודת ללכידת יונים, אלא אם כן היה מקום פריסת המלכודות רחוק מן היישוב 30 ריס, שהם 4 מילין. שאז אין חשש שיצאו דיונים השייכים לבני היישוב, כיוון שהיונים אינם מתרחקים ממקומם 4 מילין. כל 7 ריס ומחצה שווים למיל אחד, וכל מיל הוא 2,000 אמה. נמצא שהמרחק הנצרח הוא 8,000 אמה מן העיר. והתוספות יום טוב מביא בשם רבו עובדיה מברטנורה במסכת יומא פרק ו' משנה ד', שהוא גורס במידה הזו רוס במקום ריס, ופירושו רי סמך וף פסיעות. במניין זה קרוב לארבעה מילים שהם 8,000 אמה. זו היה המשנה שלנו בדף עינטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מביאה הגמרה ברייתא בעניין גידול בהמה דקה, תנו רבנן. אין מגדלים בהמה דקה, דהיינו צאן בארץ ישראל, מפני שאוכלת את הזרעים שבשדות ומפסידה את היישוב של ארץ ישראל, אבל מגדלים אותה בחורשים ביערות שבארץ ישראל, מפני שאינה מקומות יישוב וממילא אין בהם חשש הפסד היישוב. וכן מגדלים אותה בסוריה ואפילו ביישוב שבא, משום שאין ביישובה משום יישוב ארץ ישראל, ואין צריך לומר שמותר לגדל בהמה דקה בחוץ על הארץ ממש, שאין חוששים שם להפסיד את היישוב. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל מפני שאוכלת את הזרעים שבשדות ומפסידה את יישוב ארץ ישראל, אבל מגדלים אותה במדבר שבנחלת יהודה ובמדבר שבספר בגבול העיר עכו, שאינה מקומות יישוב ואין בהם חשש להפסד היישוב. מוסיפה הברייתא, ואף על פי שאמרו חכמים שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מכל מקום מגדלים שם בהמה גסה, דהיינו בקר, ואף שיש לה חשש שיפסידו את היישוב על ידי אכילת הזרעים הגדלים בשדות, לא אסרו חכמים לגדלן, לפי שאין חכמים גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, ועל כן בהמה דקה שצריכים אותה בעיקר לאכילת בשרה, ולצורך זה אפשר להביא בהמה דקה מחוץ על הארץ ולשוחטה מיד, רוב הציבור יכולים לעמוד בגזירה, ולכן אסרו חכמים לגדלה בארץ ישראל, אבל בהמה גסה, שצריכים אותה בכל יום להלכת מסעות על גבה ולחרישת השדות, אי אפשר להביא אותה לצורך זה מחוץ על הארץ לארץ ישראל, ולכן לא אסרו חכמים לגדלה בארץ ישראל, אף שמפסידה את היישוב, כיוון שרוב הציבור אינם יכולים לעמוד באיסור הזה. טעם נוסף כותב רשי במסכת סנהדרין בדף חפי עמוד ב', שבהמה דקה אי אפשר לשומרה היטב, היא עלולה להישמט ולרוץ לתוך השדות ולהפסידן, אבל בהמה גסה אינה נשמטת ואפשר לשומרה היטב, ולכן מותר לגדלה בבית. אבל לראותה בחוץ אסור אפילו בבהמה גסה, כיוון שחוששים שמא תאכל מזדות אחרים. עוד מוסיפה הברייתא, ואף על פי שאמרו חכמים שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מכל מקום יש זמנים שמותר לגדל בהם בהמה דקה, דהיינו העולה לרגל וצריך להקריב צון, משאהו את הבהמה קודם לרגל 30 יום, כלומר מ-30 יום קודם לרגל מותר לקנות בהמות ולהשותן ברשותו, וכן המשיא את בנו וצריך לשחוט צון לצורך סעודת הנישואין, מותר לו לקנות בהמות קודם משתי בנו 30 יום. ביתר זה אומר הרשב"א הוא דווקא לגדלן בביתו, אבל לראותן בעדר בכל אופן אסור. ובלבד שלא ישאה את האחרונה 30 יום, שאם בתוך 30 יום הוא קנה בהמה נוספת לצורך הרגל או המשתה, לא ישאה את זו שקנאה האחרונה במשך 30 יום מעת קנייתה, אלא ישחט את כולן עד הרגל או המשתה בלבד. מבארת הגמרא מדוע הברייתא צריכה להשמיע שלא ישאה את האחרונה במשך 30 יום. דסל כדאי תחמינה, היה עולה בדעתך לומר דין נפק לרגל, אם כבר עבר הרגל ומכי זבנה עד השתה, אבל מעת שקנה את הבהמה עד עכשיו הקטי לא מעלו להתלטין יומין, עדיין לא עברו 30 יום. אז יכול הוא לשחוט את הבהמות שקנה מוקדם יותר, ואת הבהמות שקנה מאוחר יותר לא ישחוט עד שימלאו 30 יום לקנייתם. לכן משמיעה הברייתא, לא נעימה לא נאמר, תלתי נשרה שרי ללשהויי, שעד 30 יום מקנייתם מותר לו להשוטה קודם שחיטתה, אלא כל היתר להשוטה 30 יום הוא רק לצורך הרגל. ולכן כיוון דנפק לרגל, לא מבא אלה לשהויי, כיוון שכבר עבר הרגל, אין לו היתר להשוטה כלל. מביאה הגמרא את המשך הברייתא מפרט את אופנים שמותר להשעות בהמה דקה בארץ ישראל. והטבח, גם הטבח השוחט בהמות ומוכר לאחרים ובא לקבץ כמה בהמות על מנת למכור ביום השוק. בתוספות, בדיבור המתחיל והטבח מפרשים שמדובר שרוצה לקנות כמה בהמות ביחד משום שכך היא דרכו, ולא רק לקראת יום השוק. לוקח בהמות דקות ושוחט אותן מיד, או אפילו לוקח ושועה ומשעה אותן אצלו כדי לשוחטן ולמוכרן מאוחר יותר עד 30 יום לקנייתן. ובלבד שלא ישאה את העגונה, את המאוחרת שבהם, שלקחה סמוך ליום השוק, עד מלות 30 יום לקנייתה. ולגבי הבהמה המאוחרת שקראה לזה הגמרא עגונה, פירש רשי שזה מלשון לפסוק במגילת רות פרק א' פסוק י' ג', הלהן תעגנה, שאמרה רות לקלותיה, שישובו וינסו לאנשים אחרים תחת בניה, ואמרה להן, האם מפני בניי שהייתן נשואות להם תתאחרנה מלהינסה? היינו שעגונה הוא מלשון איחור. אבל רשי בפירושו על הפסוק שם במגילת רות, הוא אומר שזה מלשון אסור בכלא, כלומר שיהיו אסורות בחבלי העיגון. מביאה הגמרא את דעת רבן גמליאל בעניין גידול בהמה בארץ ישראל, שאלו תלמידה בית רבן גמליאל, מהו לגדל? מה הדין האם מותר לגדל בהמה דקה בארץ ישראל? אמר להן רבן גמליאל מותר לגדלה. מקשה הגמרא וכי התיר רבן גמליאל לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, ואתנן הרי שנינו במשנה שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. מבארת הגמרא אלא אחי כאן באו מיני. כך שאלו התלמידים את רבן גמליאל, מהו לשעות? האם מותר לאדם לשעות בביתו בהמה דקה? אפילו יותר מ-30 יום ואפילו שלא לצורך הרגל, מסביר הרשב"א. ואמר להם רבן גמליאל, מותר להשעות ובלבד שלא תיצא מביתו ותרעה בעדר כדי שלא תבוא להפסיד צדות אחרים, אלא כושרה בביתו בקרעי המיטה. וחכמים שהתירו לאל בברייתא להשעות רק במשך 30 יום ולא התירו להשעות יותר על ידי קשירת הבהמה בקרעי המיטה, חלקו על רבן גמליאל בזה. כי חששו שמא יתיר את הקשר ואז תצא ותרעה בעדר ותפסיד את שדות ארץ ישראל. כך אומר השיטה המקובצת. מביאה הגמרא ברייתא בעניין גידול בהמה דקה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מעשה בחסיד אחד, הוא רבי יהודה בן בבא, כמבואר בתלמוד הירושלמי במסכת סוטה, שהיה גונח צועק מפני כאב שהיה לו בליבו ולא היה יכול להשיב את רוחו ולהרגיע את כאבה, ושאלו לרופאים מהי רפואתו, ואמרו שאין לו תקנה להירפא מכאבים אלו עד שינק חלב רותח מעטיני העז משחרית לשחרית בכל בוקר, והביאו לו עז לשם כך וקשרו לו אותה בקרי המיטה, והיה יונק ממנה חלב משחרית לשחרית. לימים לאחר זמן נכנסו חבריו של אותו חסיד לבקרו, כיוון שראו את אותה העז קשורה בקרי המיטה, חזרו לאחוריהם לצאת מביתו, ואמרו לעצמם בתמיה, ליסטי מזוין נמצא בביתו של זה, ואנו נכנסים אצלו. דהיינו שמחזיק בביתו עז שהיא בהמה דקה שאי אפשר לשומרה, ורואה בשדות אחרים וגוזלת את הרבים. לאחר מכן ישבו חבריו של החסיד ובדקו במעשה, ולא מצאו בו אבונות כלל. אלא אותו אבון של אותה העז שקשר לקרי המיטה ועבר על האיסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, ואף הוא, אותו חסיד בשעת מיטתו אמר, יודע אני שאין בי אבון אלא רק את האבון של אותה העז שקשרתיה בקרי מיטתי, ובכך עברתי על דברי חבריי שאסרו לעשות כן. מביאה הגמרא עדות על עונש העובר על איסור גידול בהמה דקה, אמר רבי ישמעאל, מבעלי בתים ונכסים שבגליל העליון היו משפחת בית אבא, ומפני מה חרבו בתיהם? מפני שהיו מרעין את בהמותיהם הדקות בחורשים ביערות, ומפני שהיו דנים דיני ממונות ביחיד מומחה. ואף שיחיד מומחה יכול לדון דיני ממונות מן התורה, כמבואר במסכת סנהדרין בדף ה' עמוד א', מכל מקום ראוי לכל חכם למשוך ידו מכך הרבה עד שיהיה מוחזק בכך לכולם, אומר המאירי. והרמב"ם הלכות סנהדרין פרק ב' הלכה י' א', הביא על זה דברי המשנה במסכת אבות פרק ד' משנה ח', אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד, שהוא הקדוש ברוך הוא, והיינו שמלכתחילה ראוי שידונו דיני ממונות שלושה דיינים ולא אחד, ואפילו הוא מומחה. מוסיף רבי ישמעאל, ואף על פי שהיו להם חורשים יערות סמוך לבתיהם, וביערות אלו היו רואים את הבהמות, ושנינו לליל בברייתא שמותר לגדל בהמה דקה ביערות שבארץ ישראל, ואם כן אין בכך משום גזל. גם יהושע בן נון תיקן זאת כשהנחיל את הארץ, שלא יקפיד בעל היער על כך שרואים בהמות בשדותיו, כמבואר לקמן בדף פי א'. מכל מקום הם נהנשו משום ששדה קטנה של אחרים הייתה בין בתיהם לבין היערות הללו, והיו מעבירים דרך עליה, בדרכם אל היער היו עוברים דרך שדה זו, והבהמות היו מפסידות את הזרעים שבשדה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מי שעבר על איסור זה ורוצה לתקן מעשיו מכאן ולהבא, וכן באיסורים ועניינים נוספים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא, רואה שעבר על דברי חכמים וגידל בהמות דקות שלו בארץ ישראל, ועשה תשובה על חטאו זה, ושוב אינו רוצה לגדל בהמות האלו וצריך למוכרן לתושבי חוץ לארץ, אין מחייבים אותו למכור את כל הבהמות מיד בבת אחת, אלא מוכר על יד על יד, כלומר מעט מעט, ובינתיים ייזהר שלא יזיקו שדות אחרים, אומר הרב רבי יונתן. ולמה? כדי שלא יפסיד, כיוון שאם יראו אנשים שהוא דחוק למוכרן לא ירצו לקנות ממנו אלא בפחות מערכן, ונמצא מפסיד. ואם לא נתיר לו למכור מעט מעט, יימנע ולא ימכור את הבהמות עד שישיג עבורן מחיר גבוה יותר, ויימנע ממנו הפסד גדול. וכן גר לאחר שנתגייר נפלו לו כלבים וחזירים בירושתו מאביו או קרוביו הגויים, ואסור לגדלם, כמבואר במשנה לאלף דף אינטט עמוד ב', אלא צריך למוכרם לגויים, אין מחייבים אותו למכור את כולם מיד בבת אחת כדי שלא יפסיד בכך, אלא מוכר להם אותם על יד על יד, מעט מעט, משום שאם לא נתיר לו למכור מעט מעט, יימנע ולא ימכרם, אומר רבינו יונתן. וכן מי שנדר לקח לקנות בית בארץ ישראל ולקח, או שנדר לקדש לעצמו אישה בארץ ישראל ולא קבע זמן לקיום הנדר, ונדר עניינו לאסור על עצמו חפץ מסוים, כגון שאוסר על עצמו פרי או כיכר או הנאה מאדם פלוני וכיוצא בזה, וכן יכול לאסור חפץ שלו על אדם אחר, אבל לאכול פרי פלוני או לעשות דבר פלוני יכול אדם לקבל ולחייב את עצמו רק בשבועה ולא בנדר. אמנם מדבר מצווה יכול אדם לחייב את עצמו לעשות גם על ידי נדר, והנדרים המוזכרים כאן הם נדרי מצווה לשאת אישה או לקנות בית בארץ ישראל, שיש בזה משום יישוב ארץ ישראל. אז אם כן, וכן מי שנדר לקח לקנות בית בארץ ישראל ולקח, או שנדר לקדש לעצמו אישה בארץ ישראל ולא קבע זמן לקיום הנדר, אין מחייבים אותו לקח לקנות בית או לקדש אישה מיד כשיגיע לארץ ישראל, אלא ימתין עד שימצא את הבית או את האישה ההוגנת והראויה לו. כדי שלא יימנעו אחרים מלנדור דבר מצווה, שאם יראו שבית דין מכריחים אותו למהר ולעשות דברים בעל כורחו, יימנעו מלנדור נדרי מצווה, כך אומר הרב רבי יונתן. אבל הרמב״ם בלכות נדרים פרק ח' הלכה י' ג', וכן השולחן ערוך ביורה דעה סימן ר' ט', כתבו שדין זה אמור כאן שאין מחייבים אותו לקנות מיד, אלא ימתין עד שימצא בית הראוי לו, וגם כאשר נשבע לקנות בית סתם ולא דווקא בארץ ישראל, אף שאין בקניית הבית משום מצווה. וכתב בבית הלל שלפי זה מה שאמרו בגמרא בארץ ישראל, זה בשביל לחדש שאפילו אם נדר לקנות בארץ ישראל שיש מצווה בדבר, לא חייבו לקנות מיד, אלא ימתין עד שימצא דבר הראוי לו, וכל שכן כשלא נדר לקנות דווקא בארץ ישראל שאין מחייבים אותו לקנות מיד, לפי שאין מצווה בקנייה. מביאה הברייתא המעשה המסייע לדין הזה, הוא מעשה באישה אלמנה אחת שהיה בנה מייצר, מציק ומפריע לה, ומתוך כך קפצה ונשבעה שכל מי שיבוא לבקש שינסה לו, איני מחזירתו ריקם, אלא ינסה לו, וקפצו עליה בני אדם שאינן ראויים ומעוגנים לישא אותה. וכשבא הדבר אצל חכמים, כשהגיע נידון זה לחכמים, ששאלו אותם האם היא חייבת לקיים את שבועתה להינסה לאדם הראשון שמבקש לישא אותה, באף שאינו ראוי להינסה לה, אמרו חכמים שאין שבועתה מחייבתה לכך, משום שלא נתכוונה זו, כשאמרה שתינסה לראשון שיבוא לבקש ממנה לישא אותה, אלא להגון לה, לראוי להינסה לה ולא כל אדם. ואין אלו דברים שבלב שאינם דברים כאמור במסכת קידושין בדף ממתת, כיוון שהעניין מוכיח מתוכו שלכך נתכוונה, והרי זה כאילו אמרה כך בפירוש, הרי ידוע הדבר שאישה זו לא התכוונה להינסה לכל המבקש ממנה ראשון, ואפילו למנובל ומוקה שכין, אלא ודאי התכוונה שתינסה דווקא לראשון הראוי לה שיבקש ממנה, כך אומר הרן. מרחיבה הברייתא באיסור גידול חיה דקה בארץ ישראל, כשם שאמרו חכמים שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל כדי שלא תפסיד את היישוב באכילת הזרעים בשדות, כך אמרו שמטעם זה אף אין מגדלים חיה דקה כגון צבי ושועל בארץ ישראל. רבי ישמעאל אומר אף שאין מגדלים חיה דקה, אבל מגדלים כלבים כופרים, כלבים קטנים ונמוכים וחתולים וקופים וחולדות סנאים, מפני שעשויים הם לנקר לפנות את הבית מן העכברים, על ידי שאוכלים אותם, ולכן אף שאפשר שיחלו את השדות ויפסידו את היישוב, לא גזרו עליהם. מברר את הגמרא, מהי חולדות סנאים האמורות בברייתא? אמר רב יהודה, חולדה זו נקראת שירצה חרצה, וברוך גרס שירצה וחרצה. ואיכא דאמרי, יש אומרים שכך אמר רב יהודה, שהיא נקראת שירצה חרזה, דקטינא שקי, ששוקי רגליה דקים וגבוהים, ומתוך כך חריציה ניכרים בין שוקיה, ולכן נקראת חרצה. וראיה ביני ורדני, והיא רואה בין אילני אסנה. מברר את הגמרא, ומהי שירצה? מהו שרץ החולדה האמור בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק חפתת, וזה לכם התמה בשרץ החולד? מבארת הגמרא, דמיטתאי שקיה, חולדה ששוקי רגלי הנמוכים ושורצת על הארץ. מבאר התוספות שכתבו שרב יהודה אמר את דבריו כדי לבאר את מה ששנינו במסכת קהילה עם פרק ח' משנה ה', שחולדת הסנאים מספק חיה ספק שרץ, ולכן מתמת בחזית במסע כדין חיה, ובחדשה במגע כדין שרץ. מבאר רב יהודה ששורש הספק הוא משום שרגלי הגבוהות, ולכן יש ספק האם דינה כחיה או כשרץ. ואז שוב שואלת הגמרא, ומה היא שירצה? כלומר, אם בחולדת הסנאים יש ספק, אז מהי החולדה שאין בה ספק ובוודאי דינה כשרץ? והגמרא הביאה כאן את כל דבריו של רב יהודה כדי לבאר את הברייתא שהזכירה חולדת סנאים לעניין דין גידולה. מבארת הגמרא שאיסור גידול בהמה דקה נתפשט גם בבבל. אמר רב יהודה, אמר רב, בשמו של רב, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל, כלומר החמרנו על עצמנו בבבל, כפי שהחמירו חכמים בארץ ישראל לבהמה דקה לעניין האיסור לגדל בהמה דקה, משום שסתם שדות בבבל הן של ישראל, שמיום גלות בבל הראשונה, גלות יחוניה שגלו לבבל, החרש והמסגר כאמור בספר מלכים ב' פרק כ"ד, שהם החכמים הגדולים בתורה כאמור במסכת גיטין בדף פ"ח, נתרבו שם התלמידים והן התיישבו שם ביישוב קבוע, וחוששים שהבהמה דקה תפסיד את שדותיהם. אמר לרב עדה בר אבא לרבון, הדידך מאי, מדוע אתה מגדל את הבהמה הדקה שלך, הרי נתפשט האיסור לגדל בהמה דקה גם בבבל? אמר לה, ישיב לו רבון, דידן קמינת רלהו, את בהמתנו הדקה שומרת חוב האשתי, ואין חשש שבהמתי תזיק לשדות. אמר לרב עדה בר אבא, חוב האשתך תקברנו לבנה, תגבור את בניה, כלומר קילל אותה שבניה ימותו בחייה, שאף שאתה סומך עליה שתשמור על הבהמה, אבל היא אינה יכולה לשמור. מספרת הגמרא שכן כול לשני דרבדה ברבה, כל השנים שרבדה ברבה היה חי, לא יקיים זרה לרבונה, לא נתקיימו בחייו בניו של רבונה שנולדו לו מאשתו חובה. כך הוא הפירוש לפי רש"י, אבל התוספות בדיבור מתחיל חובה פירשו בשם רבינו חננאל, שאמר לו בדרך תמיה, וכי דרכה של חובה לקבור את בניה שאינה עסוקה בגידולם אלא בשמירת הצון? וכיוון שיצא כך מפי, והרי זה כשגגה יוצאת מלפני השליט, כאמור במגילת קהלת פרק י' פסוק ה', ואכן לא נתקיימו בניה בחיי רבדה ברבה. פירוש נוסף כתבו התוספות ששאלו, האם אשתך אינה יראה שתקבור את בניה מחמת האבון הזה? מביאה הגמרא לשון אחרת במאמר הזה, איקא דאמרי, יש אומרים שאמר רבונה אמר רב, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל, כלומר החמרנו על עצמנו בבבל, כפי שהחמירו חכמים בארץ ישראל לעניין האיסור לגדל בהמה דקה, מחיית הרב לבבל, מעת שבא רב לבבל, שכיוון שייסד שם את ישיבתו, נתרבו המתיישבים שם מישראל, וסתם שדות הם של ישראל, וחוששים שמה תפסידן הבהמה. אגב, הברייתא שהוזכרה קודם בעניין גידול חיות, מביאה הגמרא מעשה שבסופו יקשו מן הברייתא הזו. רב שמואל ורב אסי, יקלו לבי שבוע הבן, יקלו יחד לבית שבו נערכה ברית מילה. ונקרא שבוע הבן מפני שנימול ביום השמיני לאחר שעברו עליו שבעה ימים. ואמרי לי, ויש אומרים שנקלעו יחד לבי ישוע הבן, לבית שבו נערך משתה לכבוד פדיון הבן. ורשי מבאר שפדיון הבן נקרא כך משום שתרגום המילה ישוע הוא פורקן. ופורקן הוא כמו פדיון. רב לא היל כמי דשמואל, רב לא רצה להיכנס לאותו בית קודם ששמואל ייכנס אליו מן הטעם שהתבהר לכמן. ושמואל לא היל כמי דרב אסי. ושמואל לא רצה להיכנס לבית קודם רב אסי, מפני שרב אסי היה גדול ממנו, ורב אסי שהיה תלמידו של רב לא עיל כמי דרב לא רצה להיכנס קודם רב שהיה רבו. אמרי דנו החכמים שהיו שם ואמרו, מן נטרח, מי יתאחר להיכנס ויבוא אחרון כשהוא יחידי, או שיכנס בחבורה אחרת? והחליטו דנטרח שמואל ונאיתי רב ורב אסי, ששמואל יתאחר בחוץ, ולפניו ייכנסו לפי הסדר רב ותלמידו רב אסי. שואלת הגמרא, וניטרח רב או רב אסי, מדוע לא התאחרו רב או רב אסי, שהרי רב לא רצה להיכנס לפני שמואל? משיבה הגמרא, בדינו שרב ורב אסי ייכנסו לפני שמואל, משום ששמואל הוא הקטן שבהם, ורב שלא רצה להיכנס לפני שמואל. מילתא בעלמא הוא דעבד לה לשמואל, דבר של גדולה וכבוד בעלמא הוא שעשה לשמואל, ולא משום שבאמת שמואל צריך להיכנס לפניו, אלא משום ההוא מעשה דלתיה אדברי רב עלי. משום אותו מעשה שקילל רב את שמואל, ומאותה שעה קיבל רב על עצמו לנהוג בשמואל כבוד ולהכניסו לפניו בכל מקום. והמעשה היה כשהגיע רב בספינה מארץ ישראל לבבל וערכו שמואל בביתו, וכיוון שהיה רופא ורצה לרפות את רב מהמיחוש שהיה לו במאב, נתן לו לאכול ולשתות דברים המשלשלים, ולא הראה לו היכן בית הכיסא כדי שישלשל. רב לא ידע ששמואל עשה כן לטובתו, ועל כן קילל ואמר שמי שצייר אותו לא יתקיימו בנה, וכן היה שלא יתקיימו בני שמואל בחיים. באחר זמן שנודע לו ששמואל הסכן לרפואתו, קיבל על עצמו לנהוג בו כבוד, כאמור במסכת שבת בדף קופחת עמוד א'. הוא אומר המאירי, מותר היה לשמואל לקבל את הכבוד הזה, ואין בכך משום חשש גאווה, משום שרב רצה לפייסו לאחר שקילל אותו, רק משום שגם רב אסי היה שם לא קיבל שמואל כבוד זה, כיוון שרב אסי היה גדול ממנו. ממשיכה הגמרא בסיפור ואומרת, עדי אחי ואחי, תוך כדי שסירבו החכמים להיכנס זה קודם זה, התשון רקת אל יד הדיינו, קבה חתול וקטע את ידו של הילד. ומשום כך נפק רב, יצא רב ודרש, חתול מותר לכל אדם להורגו ואסור לקיימו בבית, ואין בו משום גזל, וכשהוא נבד לבעליו אין בו משום הציווי של השב ועידה לבעלים, וכפי שהתבהר בסמוך. מבארת הגמרא מדוע רב היה צריך לפרט את כל הדינים האמורים, כיוון דאמרת, כיוון שאמר רב שמותר להורגו את החתול, מה הניעו תו אסור לקיימו, לשם מה אמר עוד שאסור לקיימו בבית, הרי מותר להורגו, מובן מזה שאסור לקיימו. משיבה הגמרא, הוא היה צריך לומר גם את הדין השני, כי מהו דתי מה שמה תאמר שאומנם מותר להורגו, אבל איסור עליקה, אין איסור לקיימו. כמה שמלן, אכן נשמע לנו רב שאסור גם לקיימו בבית. אמרי, שאלו בני הישיבה, וכיוון דאמרת, כיוון שאמר רב שאין בו משום גזל, מה הניעו תו לשם מה אמר עוד שאין בו משום מצוות השבת אבידה לבעלים? הרי אם אין בו משום גזל, כל שכן שאם מצאו אינו חייב להשיבו. משיבה הגמרא, אמר רבינה, החידוש בדין הזה נאמר לעניין שאם מצאו מת, אינו חייב להשיב את עורו לבעליו. מקשה הגמרא על רב מברייתא, מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא להל בדף פי עמוד א', רבי שמעון בן אלעזר אומר, מגדלים כלבים כופרין, כלבים קטנים ונמוכים וחתולין, וקופין וחולדות צנאים, סוג שרץ הגדל בין עצי הסנה, מפני שעשויין לנקר את הבית מן העכברים, הנה מבואר, שמותר לגדל חתולים, ולא כדברי רב שאסר זאת. תרץ את הגמרא לא קשה, שאין סתירה בין הדברים, אה באוחמה, הברייתא דיברה על חתול שחור שאינו מסוכן וגם עשוי לנקר את הבית ולכן התירו לגדלו, ואה בחברה, רב דיבר על חתול לבן שהוא מסוכן ומועד להזיק לאדם ולכן אסור לגדלו. מקשה הגמרא, ואה מעשה דרב אוחמה אבא, המעשה עם רב בחתול שקטע את ידו של הילד הרע בחתול שחור, וכשאמר אז רב שאסור לגדל חתול, דיבר על חתול מסוג זה שבו הרע המעשה. תרץ את הגמרא, אתם שם במעשה של רב אוחמה ברחיבה רבה, החתול היה שחור אבל בנו של החתול לבן, וכיוון שכן הוא מסוכן לאדם, ולכן עשה רב לגדלו. מקשה הגמרא, והמיבאי הבאיה לרבינה, והרי רבינה הסתפק בחתול הזה, שהוא עצמו שחור אבל הוא בנו של לבן, דבאי רבינה שהסתפק רבינה, אוחמה בר חיבר, החתול שחור, בנו של חתול לבן, מהו, האם מותר לגדלו, ומדוע פשוט לגמרא שחתול כזה ודאי מסוכן לאדם, אסור לגדלו. תרץ לגמרא, כי כמיבאי לרבינה, רבינה הסתפק רק באוחמה בר חיבר, בר אוחמה. חתול שחור שאביו לבן ואבי אביו שחור, ולכן יש מקום לומר שאינו מסוכן כמו הלבן ומותר לגדלו, אבל במעשה של רב, באוחמה ברחיבה ברחיבה רבה, וחתול שחור היה שאביו ואבי אביו לבנים, והוא ודאי מסוכן לאדם כמו חתול לבן ולכן אסר לגדלו. מביאה הגמרא סימן לשמות האמוראים המוזכרים בממרא הבא, בסוגריים, חבד, ביח, בחן, סימן, והנהות השנייה של שמותיהם, ואילו שמות האמוראים להלן, רבי אחא, בשם רבי אבא בשם רבי עדה, רבי אבא בשם רבי חיה בשם רבי אחא, רבי אבא בשם רבי אחא בשם רבי חנינה. מביאה הגמרא שלושה דינים ונחלקו על דעות מי אמרם. אמר רבי אחא בר פפא, משום בשמו של רבי אבא בר פפא, שאמר משום רבי עדה בר פפא, ואמרי לו יש אומרים שאמר רבי אבא בר פפא משום רבי חיה בר פפא, שאמר משום רבי אחא בר פפא, ואמרי לה ויש אומרים שאמר רבי אבא בר פפא משום רבי אחא בר פפא, שאמר משום רבי חנינא בר פפא. שלושה דינים. א', מטריעין על החיכוך בשבת. גם בשבת מטריעין בציבור, והיינו שאומרים ענינו בתפילה, ותוקים בשופרות ובחצוצרות. והיינו שיתירו להתחנן על הצרכים ואף לתקוע בשופר מחמת סכנת החיכוך. ובמסכת הענית בדף י' עמוד א', ביהי רשי שטעם התקיעה בשופר בשעת סכנה הוא כדי שיכניעו ליבם על ידי כל השופר וישיבו מחטאם. אולם תוספות בדיבור המתחיל מטריעין כתבו שוודאי אין מטריעין בשופר, שהרי אין תוקים בשופר בשבת כמבואר במסכת הענית בדף י' דלת, אלא ודאי שההתראה זו היא בפה, דהיינו לומר ענינו בתפילה. בהגחלת משה בתוספות שם כתב שעל כוחך גם רשי לא התכוון שמטריעין בשופר בשבת, שהרי הגמרא במסכת הענית מבארת להפך, אלא שישנם שני סוגי התראות, א' בציבור ובתחנונים, ב' בשופרות ובחצוצרות. אז בכל אפשר להתריע גם בשופרות וחצוצרות, אבל בשבת שאי אפשר להתריע בשופרות וחצוצרות, מתריעים רק בציבור ובתחנונים. אז אם כן, הדין הראשון, מתריעים על החיכוך בשבת, גם בשבת מתריעים בציבור, והיינו שומרים ענינו בתפילה ותוקים בשופרות ובחצוצרות, על שבא עליהם שכינה גורם לאדם להתחכך ולהתגרד, ויש המעיטים בכל איזה. ומטעם זה גם מותר להתענות על כך בשבת, אומר המאירי. הדין השני, והדלת להצלחה ננעלת בפני האדם לא במהרה תיפתח לו, שוב. כלומר, שאם אדם יפסיק להצליח במעשיו, לא יחזור במהרה להצלחתו הראשונה, ולכן צריך להרבות לבקש רחמים על כך. והמאירי כתב, שאף שמערכת מזלו של האדם היא סיבה גדולה להצלחתו, עד שכאשר תנעל הדלת לא תיפתח במהרה, מכל מקום, אין דבר זה מעכב לגמרי, אלא דבר מסור לתפילה ולמעשים טובים ששעריהם אינם נעולים לעולם ומגינים עליו, ומשנים את סדרי הטבע עבורו. ולהלן תבהר הגמרא את כוונת המאמר הזה. הדין השלישי, והלוקח בית מגוי בארץ ישראל, והגוי רוצה להילך לדרכו, כותבים עליו עונו את שטר המחירה על ידי גוי אפילו בשבת, כדי לא להפסיד את יישוב ארץ ישראל. והחידוש בזה, שאף על פי שאמירה לנוכרי בשבת אסורה משום שבות דרבנן, מכל מקום משום מצוות יישוב ארץ ישראל, לא גזרו חכמים על כך. וכתב המעריץ חיות ששלושת העניינים הללו באים להורות דבר אחד, שאם יש לאדם שעה מוכשרת, יעשה את כל ההשתדלויות המועילות להצליח, כיוון שאם תעבור השעה הזו לא תזדמן לו שוב שעה מוכשרת כזו. ולכן יתריעו על החיכוך אפילו בשבת, שמה רק שעה זו היא שעה של רחמים, והתפילה תתקבל. וכן כל המרעין לו, לא במהרה מטיבים לו, וכן הלוקח בית בארץ ישראל כותבים לקח שטר אפילו בשבת, כיוון שחוששים שתעבור השעה המוכשרת למחירה הזו, ושוב לא תחזור אליו לאחר השבת. מקשה הגמרא לדין הראשון, מי תווה יקשו בני הישיבה מברייתא בשנינו, ושאר פורענויות המתרגשות ובאות על הציבור, כגון חיכוך שכין הגורם לאדם להתחכך ולהתגרד, וכן על חגיו או זבוב או צירה ויתוש שבאו עליהם ומזיקים להם, שהצירה עוקצת את האדם והיתושים נכנסים בעיניהם ובחותמיהן, ושילוח נחשים והקרבים שנשתלחו עליהם ומסכנים אותם, על כל אלו לא היו מטריעים בציבור בשבת, אלא רק צועקים בתפילה ביחיד. הנה מבואר שאין מטריעים בשבת על השכינה נקרא חיכוך. ואילו תוספות מסבירים את קושיית הגמרא, אם החיכוך הוא דבר מסוכן כל כך שבשבת מטריעים על כך לכל הפחות באמירת ענינו, אז בימות החול ראוי להטריע עליו בשופר. ואילו מהמבואר בברייתא שבימות החול אין מטריעים בשופר, מוכח שבשבת אין מטריעים כלל אפילו בענינו. מתרצת הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים. כאן בברייתא מדובר בשכין לך, שאינו קשה כל כך, ולכן לא התירו להטריע עליו בציבור בשבת, אלא רק לצעוק בתפילה ביחיד. ואילו כאן בסוגייתנו מדובר בשכין יבש שקשה יותר. ואילו המאירי פירש להפך, ששכין קשה הוא שכין הלך, שהוא כן שכין פורח הבעבועות שהיה ביציאת מצרים, והשכין היבש צועקים עליו רק ביחיד ואין מטריעים. ומוסיף המאירי שההתראה מותרת בשכין לך, היא רק כשפשט השכין אצל רוב הציבור, והיה כל כך קשה עד שהיו מיתים מן החולי הזה. ואם הוא בא לציבור, התירו חכמים להטריע אפילו בשבת, ומוכיחה הגמרא שיש לחלק בין שכין לך ליבש. ואמר רבי יהושע בן לוי, השכין שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, היה לך מבחוץ ויבש מבפנים מתוכו, שנאמר בספר שמות פרק ט' פסוק י', והיא שכין הבעבועות פורח באדם ובבהמה, והיינו שבפריחתו, במקום הנראה לאדם, היה מבעבע דהיינו לך, ומשמע שבתוכו היה יבש. ובמסכת בחורות, בדף ממלף עמוד א' פירש רשי, שממה שכתוב פורח בפסוק, משמע שנראה מלמעלה, שדבר הבולט הוא פורח, והבעבועות הוא לשון נובע, ומשמע שהיה לך ונובע מבחוץ. ממשיכה הגמר לבאר את דברי המוראים, והדלת להצלחה הננעלת בפני האדם לא במירה תיפתח לו שוב. מבררת הגמרה מה היא, מה הכוונה במאמר הזה? מבררת הגמרה מרזות רע אמר שהכוונה היא לסמיכה, שאם הסכימו לסמוך את אחד מהחכמים להורות בישראל ולבסוף לא יכלו לעשות כן, שוב לא יוכלו לסומכו במירה, אלא רק בדוחק. והערוך הביא ראיה משמואל ירחינה במסכת בבא מציע בדף פה עמוד ב' שהיה רופא של רבי, והיה רבי תורח ומתעסק לסומכו, משום שהיה חכם ובקי מאוד ולא הצליח, משום שהייתה השעה נטרפת לו, או שלא היו החכמים מתאספים יחד, ואמר לו שלא יצטער על כך, כיוון שראה את ספרו של אדם הראשון, וכתוב בו ששמואל ירחינה יקרא חכם ולא רבי. רב אשי אמר כל המרעין לו, מי שהביאו עליו רעה מן השמיים לא במהירה מטיבין לו, לא חוזרים להיטיב לו. ואמר שביר את הממרה הזו על הדרך הדרש, שמצינו בכמה מקומות שהיו תלמידי חכמים בורחים מפני הסררה, ולא הייתה הדחייה רעה ביניהם. ועל כך אמר רבה שכל המרעים לו, דהיינו מי שדחאו מן הסררה, והוא מצטער על כך כיוון שחושב זאת לרעה בעבורו, לא מטיבים לו במירה, כיוון שכל הרודף אחר הסררה היא בורחת ממנו, כמבואר במסכת העירובין, בדף י' ג' עמוד ב'. רבה חמידיפתי אמר הפירוש כדברי רבה שי, שמי שהביאו על אברהם מן השמיים אין מטיבים לו, אבל אין הדבר ממש כפי שאמר, שרק אין מטיבים לו במהירה, אלא לעולם אין מטיבים לו יותר. אבל דוחה הגמרא את דבריו ואומרת ולא היא, אין דבריו נכונים אלא בסוף כן מטיבים לו. ורק רבה חמידיפתי מילתא דנף שיהודה אמר, אמר זאת על דבר שהרה בו, כמבואר במסכת בבא בתרא בדף י"ב עמוד ב', שנתמנו חכמים להושיבו בראשם, ולבסוף מינו את מר ברב אשי. ואז קרא על עצמו את המאמר הזה, שכיוון שנצחתה השעה שוב לא ימליכו יותר, אבל אין זה נכון בשאר אנשים. שואל תוספות בדיבור המתחיל, לעולם, הרי רבה חמידיפתי עצמו אמר במסכת בבא בתרא שכל המריעים לו לא במירה מטיבים לו, ומדוע אמר כאן שלעולם אין מטיבים לו? תרצים התוספות שאמר כן כשהיה סבור שיחזרו למנות אותו לראש ישיבה, אבל לבסוף כשראה שלא מינו אותו אמר שלעולם אין מטיבים לו. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי האמוראים, והלוקח בית מנוכרי בארץ ישראל כותבים על אבונו את שטר המכירה אפילו בשבת. בקשה הגמרא בשבת צל כדאי תך, וכי תעלה על דעתך שהתירו ללוקח לכתוב בשבת את שטר המכירה משום יישוב ארץ ישראל? והרי כתיבה היא איסור מן התורה. תרץ את הגמרא אלא צריך לומר כדאמר רבה. ובמסכת שבת בדף קוף חפתת ובמסכת ביצה בדף חפבית, הגרסה היא כדאמר רב אמנונה. התם שם במסכת שבת בדף קוף חפתת עמוד א' לגבי עשיית צורכי חולה שאין בו סכנה, שאם יש בהם חילול שבת אומר לנוכרי ועושה אותם. אך הנמי גם כאן לא התירו לקונה הישראל שהוא עצמו יכתוב את השטר, אלא אומר לנוכרי ועושה זאת, ואף על אגב זה אמירה לנוכרי לעשות מלאכה שבותי, דבר האסור בשבת מדי רבנן. ובמסכת עבודה זרה בדף תתוו, כתב רשי שאסור משום ממצוא חפצך ודבר דבר, והיינו שעצם הדיבור לנוכרי שיעשה מלאכה אסור, והסמג מסתפק עם האיסור מדאורייתא או מדרבנן, מכל מקום משום יישוב ארץ ישראל על ידי ישראל, ולגרש ממנה את הנוכרי, לא גזרו ברבנן, לא גזרו חכמים שלא יאמר לנוכרי לעשות מלאכה. ומדובר שרוצה הנוכרי להילך לדרכו בשבת, ויש לה חשש שלא יוכל לקנות ממנו ולהתיישב בו. שכיוון שאסור מן התורה לתת לנוכרי חנייה בקרקע בארץ ישראל, ככתוב לא תכונם, לכן מותר לעבור על איסור דרבנן כדי להוציא את הקרקע מידו. כך אומר המגן אברהם באורח חיים סימן שינוו, סעיף קטן חף. ורק משום מצוות יישוב ארץ ישראל לא גזרו חכמים על אמירה לנוכרי שיעשה מלאכה בשבת. אבל לצורך מצווה אחרת לא התירו זאת, כמבואר במסכת עירובין בדף סמכת עמוד א', שלא התירו לומר לנוכרי שיעשה איסור שבת דאורייתא לצורך מצוות מילה, אלא רק איסור דרבנן. שאז הוא שבות דשבות ומותר במקום מצווה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אומר לנוכרי ועושה. אבל בשם הבאה כתבו התוספות, שגם איסור דאורייתא מותר לומר לנוכרי לעשות לצורך מצווה. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין יישוב ארץ ישראל, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, הלוקח הקונה עיר שלמה בארץ ישראל, כופין אותו לקח לה, לקנות לה גם דרך, בכל אחת מארבע רוחותיה משום יישוב ארץ ישראל, כדי שיהיה נוח להגיע אליה מכל צד ולהתיישב בה, ואז ירצו יותר אנשים להתיישב בה. אגב, שהביאה הגמרא לעיל בדף אינטט עמוד ב' ברייטה שמותר לראות ביערות שבארץ ישראל, מביאה הגמרא ברייטה מבארת את התנאים שיתנה יהושע בן נון שהנחיל לישראל את הארץ, והתנאי הראשון הוא שיהיו רועים ביערות. בתחילה מביאה הגמרא את הברייטה המונה את עשרת התנאים של יהושע, ולאחר מכן היא מבארת את כל אחד מהתנאים. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייטה מופיעה במסכת עירובין בדף י"ז עמוד א', עשרה תנאים התנה יהושע עם ישראל כשהנחיל להם את הארץ. ואלו הם, א', שיהיו מרעין בחורשים, שיכולים כולם לראות את בהמותיהם ביערות שבארץ ישראל, ולא יקפידו על כך בעלי היערות. ולהלן תבהר הגמרא באיזו בהמה מדובר ובאיזה יער. אבל באוצר הגאונים פרשו, שהוא מלשון חרישת שדות, דהיינו שיכולים לראות בהמותיהם אפילו בשדות חרושות, והן מוכנות לזריעה. התנאי השני של יהושע בן נון, שעל מנת כן הוא ינחיל לבני ישראל את הארץ, ושיהיו מלקטין עצים בשדותיהם, של חבריהם. ולעלם תבהר הגמרא באיזה סוג עצים מדובר ובאיזה אופן שייך היתר הזה. התנאי השלישי, ושיהיו מלקטים עשבים למאכל בהמתם בכל מקום שגדלים, חוץ מהעשבים הגדלים עם צמח הטילטן, מין קטנית שהעשבים טובים לו, וכשתולשם הוא מפסיד את הטילטן. והערוך והרמב״ם בפירוש המשניות במסכת קהילה עם פרק ב' משנה ה' בירו שהוא צמח אכיל בה. והערוך הוסיף שהוא ממין זרעונים וכעין הדשים, ובתחילה כשקוטפים אותו הוא מר, כששורים אותו במים הוא נמתק. ורשי במסכת ביצה בדף ג' עמוד ב' הוסיף שהוא עשוי למתק כדירה. ובמסכת ראש השנה בדף י' ב' פירש רשי שהוא מין תבלין. התנאי הרביעי של יהושע, ושיהיו קוטמים נטיות בכל מקום, כלומר מכל אילן מותר לקצוץ ענף כדי לטעת אותו, או להרכיבו באילן אחר. במה שמרכיבים על אילן אחר הוא כדי שיגדל בו גם ממין אותו אילן שנטל ממנו את הענפים, והרכבה זו מותרת כאשר שניהם אותו מין, אלא זה פירותיו גסים וזה פירותיו דקים. כך רשי במסכת סוטלה בדף מ"ג עמוד ב', חוץ מגרופיות של זית שמהם לא יקצצו. בפירוש הדברים, כאשר עץ הזית מזקין ואינו עושה פירות, הדרך הוא לקוצצו ולחלותו, ולהניח ממנו מידת שני גרופים, כדי שמהם יתחילו שוב לצמוח ענפים. כך מבואר במשנה במסכת בבא בתרא בדף פי עמוד א', שהקונה עץ זית לקוצצו עליו להניח שתי גרופיות. והתנה יהושע שיהיה מותר לכל אדם לקצוץ ענף מאילנות של חברו לצורך נטייה והרכבה, כיוון שבעל האילן לא נפסד בכך, אבל אסור לקצוץ מגרופיות הזית לפי שבקציצה מהן ייפסד שלא יצמחו ענפיו מחדש. אמנם הגאון שמביאו השיטה מקובצת מבאר את העניין כך, וקוטמין נטייה מותר לקטוף ענפים של נטייה שמעולם לא טענה פירות כדי לנטוע במקום אחר מפני יישוב ארץ ישראל, אבל מאילן שעושה פירות אסור לקטוף, ומגרופיות של זית, כלומר מנטייה של זית, אסור לקטוף אף על פי שלא טענה פירות מעולם, והטעם, משום שהזית נוח להפסידו. בבייר הגאון שגרופיות היינו נטיות, אלא שבזית הנטיות נקראות גרופיות על שם שבשיעור אגרוף אסור לקוטמן, משום ששיעור אגרוף הוא קרוב לשיעור ביצה. ומבואר להלן שבשיעור ביצה אסור לקטום. אמנם אם אין דקות פחות משיעור ביצה, מותר לקטוף מהם ענפים, כי הועיל ואין דקות כל כך, הן חוזרות לבריאתן ואין הפסד בכתיפה מהן. התנאי החמישי הוא מעיין שהוא בתוך רשותו של אדם, אפילו אם המעיין יוצא בתחילה נובע מן האדמה מחדש לאחר הנחלת הארץ. וכל שכן מעיין ישן שנבע כבר בימות יהושע כשהנחילו את הארץ, שאין בעל הקרקע יכול לעכב על בני העיר שלא יסתפקו ממנו. בני העיר מסתפקים, יכולים ליטול מים ממנו ולא יקפיד עליהם בעל הקרקע. בדווקא אם המעיין נובע מעצמו, אבל אם בעל הקרקע טרח וחפר ומצא מים נובעים, אין זה שייך לרבים ואינם יכולים להסתפק ממנו ללא רשות בעל הקרקע. כך תוספות בדיבור המתחיל ומעיין. התנאי השישי ומחכין יכולים לפרוס חכה לצידת דגים בימה של טבריה בים הכינרת, אף שהיא בחלקם של שבט נפתלי ושייכת להם כמבואר לאלן בדף פי א' עמוד ב', ובלבד שלא יפרוס כלה, שלא יתקע לשם כך גדר קנים על ידי התעידות בקרקע הים, כדרך הציידים שעושים כן כדי ללכות דגים, ועל ידי כך יעמיד יעקב את הספינה עוברת שם ויפסיד את בעליה. והרעבת פירש, ובלבד שלא יעמיד בים של חברו ספינה של ציידים כדי לפרוס את הקלע על הצוד דגים. התנאי השביעי, ונפנים לאחורי הגדר, ההולכים בדרך ונצרכים לנקביהם, מותרים להיכנס לאחורי גדר של שדה ולהיפנות שם משום צניות, ורשאים לטול אבן מן הגדר לניקוי גופם, אף שעל ידי כך נהיית פרצה בגדר. בהתר זה הוא אפילו בשדה מלאה קרקום, שהוא צמח יקר וצריך שמירה מעולה, גם בתיקן יהושע שאין חוששים לפריצת הגדר. והשיטה מקובצת, כתב בשם גאון, שמותר אפילו אם נעיקר הקרקום בשעה שנוטל את הצרור ומפסידו בידיים. ומהלכים בשבילי הרשות בשדות לאחר שקצרו את התבועה והכניסו על הגורן, שאז מפקירים אותם בעליהם, שילכו בהם אנשים ויקצרו את דרכם ולא יצטרכו להקיף את השדה. בהתר זה הוא רק עד שתרד רביעה שנייה עד ירידת הגשם השני, שזמנה ביוד זין במרחשוון כאמור במסכת הענית בדף ו, שמשם ועלה צומחים זרעי התבועה ונפסדים כשדורסים עליהם, ואז אסור ללכת בהם. ונקראים שבילי הרשות מפני שעושים כך ברשות הבעלים, ויתנה יהושע שלא יקפידו על כך. ואילו הערוך פירש ששבילי הרשות נקראים כן כיוון שהם רשות של הבעלים ואינם מפקר, אלא שיתנה יהושע שהבעלים ייתנו רשות לכל אדם ללכת שם. והגשם מכונה רבייה בלשון חכמים, כיוון שהוא דבר שרובעה את הקרקע, דהיינו שהוא משקה אותה ומצמיח אותה. כי אין בעל שבא לשתו וגורם לה להוליד. בילו רבי עובדיה מברטנור הפירש, שגשם נקרא רבייה על שם שמשקיב את האפר ומרביצו על הקרקע שלא יתפזר באוויר. ואת המילה רובץ מתרגם האונקלוס רבייה. וישנם שלושה זמני רבייה ונחלקו חכמים במסכת תענית בזמנם, לרבי מאיר הראשונה בג' בחשוון, והשנייה בזין בו, והשלישית ביוד זין בו. ולרבי יהודה הראשונה בזין בו, השנייה ביוד זין בו, והשלישית בחף ג' בו. ולרבי יוסי הראשונה ביוד זין במרחשוון, השנייה בחף ג' בו, והשלישית בראש חודש כסלב. התקנה השמינית של יהושע בינון, ושיהיו עוברי הדרכים מסתלקים לגבולות למיצר השדות שבצידי הדרכים, אף כשיש בהם תבועה והטעם שיתנה כך, מפני יתעידות הדרכים, מפני הטיט שבדרכים, שמתקשה בימות הקיץ על ידי שדרסו עליו אנשים או בימות בימות החורף, ונעשה כעמודים קטנים המפריעים להליכה. והפקיר יהושע את גבולות השדות מפני היתידות שמפריעים לעוברים בדרכים. התקנה התשיעית, והתועה בין הקרמים ואינו מוצא את הדרך ביניהם ללכת למקומו, מפסיק ועולה, מפסיק ויורד, מנתק וחותך את זמורות הגפנים הנמשכות כלפי חוץ ומעקבות בעדו מלמצוא את הדרך, ועולה במעלה הקרם כדי לחפש את הדרך, וכן מנתק וחותך את הזמורות ויורד במורד הקרם כדי לחפש את הדרך, עד שמוצא את הדרך למקומו. והתקנה העשירית, ומת מצווה שלא היו לו קוברים בשעה שמת ומצאו בשדה מת מוטל בחמה, הרי הוא קונה את מקומו שבו נפל במיטתו ושם תהיה קבורתו, ואין בעל הקרקע שנפל בה יכול לעכב זאת. מבאר את הגמרא את הברייתא ודנה בדבריה. התנאי הראשון שהתנה יהושע היה שיהיו מרעין בחורשים שיכולים כולם לראות את בהמותיהם ביערות שבארץ ישראל ולא יקפידו על כך בעלי היערות. מבאר את הגמרא, אמר רב פאפה, לא אמרן, לא אמרנו את היתר הזה, אלא דווקא כשרואה בהמה דקה בגסה, דהיינו בהמה דקה ביער גס, כלומר יער גדול שאילנותיו מרובים והבהמה אינה מכלה האילנות שבו, ולכן ניתנה יהושע שבעל היער לא יקפיד על כך. אבל לראות בהמה דקה בדקה ביער דק, כלומר יער קטן שאילנותיו מועטים ויכולה לחלות את האילנות שבו, וכן לראות בהמה גסה בגסה ביער גדול שאף שאילנותיו מרובים בהמה גסה יכולה לחלותם, לא, לא יתיר יהושע וכל שכן לראות בהמה גסה בדקה ביער דק שאילנותיו מועטים, דלא, יהושע לא יתיר. דנה הגמרא בתנאי השני שיתנה יהושע, הוא מלקטין עיצים מזדותיהם של חבריהם לצורכיהם, מבארת הגמרא לא אמרן, לא אמרנו את היתר הזה, אלא בהיזמה והיגי, מיני עיצי סנה, שהם קוצים שאינם חשובים. אבל בשאר מיני עצים שהם חשובים לא, לא יתיר יהושע כיוון שמפסיד את בעל העץ, ואפילו באיזמה ואיגה בקוצים, לא אמרן, לא אמרנו את היתר אלא במחוברים לקרקע, אבל בתלושים לא, כיוון שבעל השדה טרח והוטל לשם. אז ודאי דעתו עליהם להשתמש בהם לצרכיו, ואסור לקחתם. והרמה ביאר את ההבדל בין תלושים למחוברים, שהמחוברים יונקים מן הקרקע ומפסידים את שאר הזרעים שאינם יכולים לנוק כדי צורכה מן הקרקע, ולכן נוח לבעל הקרקע שיתלום. אבל התלושים כבר אינם יונקים, ולכן בעל הבית מקפיד שלא יתלום, כיוון שצריך אותם לצרכיו. ואפילו במחוברים לא אמרן, לא אמרנו את היתר הזה, אלא בלח, בקוצים לחים. אבל ביבישים לא, כיוון שבעליהם צריך אותם להשתמש בהם להבעת אש. וגם באופן המותר, הותר ללקט, ובלבד שלא ישרש, שלא יעקור את שורשי העץ, כיוון שאז לא יוכל לגדול שוב, ויתכן שנוח לבעלים שיגדל שם. דנה הגמרא בתנאי השלישי שיתנה יהושע. ושיהיו מלקטים עשבים למאכל והמתם בכל מקום שגדלים חוץ מהעשבים הגדלים בשדה עם צמח הטלטן מין קטנית, מפני שהם מועילים לו. וכשתולשם הוא מפסיד את הטלטן. מקשה הגמרא לממרה דטלטן מעלו לעשבים, וכי אפשר לומר שעשבים מועילים לטלטן ורמיני. אשאל אותך סתירה, מה מבואר במשנה לעניין קיליים, מסכת קיליים פרק ב', משנה ה', טלטן. שעלתה שצמחה עם מיני עשבים, אין מחייבים אותו את בעל השדה לעקור את העשבים משום איסור כליים. כיוון שהוא עתיד מעצמו לעקור את העשבים. לפי שמפסידים את הטלטן. אז מבואר שהעשבים מפסידים את הטלטן ולא מועילים לו. ותרץ את הגמרא אמר רב ירמיה לוקה שאין סתירה בין הדברים. כאן במשנה לעניין כליים מדובר שנטע את הטלטן לזרע, שיגדל וישתמש בה לזריעה, וכאן הברייתא לגבי התנאים שיתנה יהושע, מדובר שנטעה לזירין, כדי להכיל לבהמה את ענפי ההלכים. והחילוק ביניהם, שאם נטעה לזרע קשו לה עשבים, העשבים קשים לטלטל משום דמקח שלה, הם מכחישים אותה, וגורמים שלא תהיה ראויה לזריעה. ואם נטעה לזירין מעלילה, העשבים מועילים לה, משום דחיקיימה בין העשבים, מרקבה, שכשעומדת בין העשבים היא מתפשטת, וגודלת עליהם והם סומכים אותה שלא תיפול ותתקלקל ולכן אסור ללקוט את העשבים. ומדובר שאין שיעור המחייב את בעל השדה להפקיר שדה או משום איסור כליים, שהוא רוב העקב לביצעה ממין אחד, אבל אם יש בו שיעור זה חייב בעל השדה להפקיר את שדה, הוא כמבואר במסכת מועד קטן בדבב עמוד ב', וממילא יכול כל אדם ללקוט ממנו ככל שדה הפקר. כך תוספות בדיבור המתחיל כאן. מתרצת הגמרא תירוץ נוסף, היא באה את אימה, אם תרצה אומר לך תירוץ אחר שלעולם העשבים קשים לטלטן, אלא שכאן במשנה לעניין כליים מדובר, שנטע את הטלטן לצורך אכילת אדם ולכן הוא עתיד לעקור את העשבים שלא יזיקו לה. וכאן בברייתא, בתנאים שיתנה יהושע מדובר שנטעה לצורך אכילת בהמה, דקייבן דלבהמה ודזרעה. הרי העשבים נמי מבא אלה, גם העשבים דרושים לה לאכילתה ונוח לו שתאכל את שניהם ולכן הוא מגדל את העשבים סמוך לטלטן ואינו תולשם. מברר את הגמרא ומינה ידענן, מינה איננו יודעים האם נטע את הטלטן לאכילת אדם או לאכילת בהמה. מברר את הגמרא אמר רב פאפא, שרה משרה, אם נטע את הטלטן בסדר מסוים כערוגות, סימנו שנטע לצורך אכילת אדם, והיא לא שרה משרה, אם הוא לא נטע כערוגות, סימנו שנטע לצורך אכילת בהמה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ה-80, דף פי במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות ישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, רואה שעשה תשובה ויש בידו בהמות רבות, מה יעשה בהן? שאלה שנייה, מה דין בבל עניין גידול בהמה דקה? שאלה שלישית, מה נתחדש בדברי רב, שחתול אין בו משום השבת אבידה והרי אין בו משום גזל? שאלה רביעית, האם מותר לגדל חתולים ומדוע? שאלה חמישית, הלוקח, הקונה בית מגוי בארץ ישראל, כיצד יכתבו עליו עונו, שטרו בשבת, ומדוע הוא תרקן? והשאלה האחרונה על דף פי, האם מותר לומר לגוי לעשות מלאכה לצורך ברית מילה? התשובה בתוספות. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף פי, בדף ה-80 במסכת בבא קמא. כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, ובקצב הזה בסייעת הדשמי הגדולה מסיימים את השס משניות בשש שנים. קחו בחשבון שאנחנו מצויים כבר בסייעת הדשמי הגדולה בסדר השלישי משישה סדרי משנה, סדר נשים.
ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
יהיה תלמודנו במשנה היומית לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שמסרו את נפשם על קידוש השם. משנה אותיות נשמה. אוחזים אנו במסכת כתובות, פרק ו' משנה א'. המשנה מבררת למי שייכים ממונות שהאישה מקבלת ממקורות שונים. אומרת המשנה, מציאת האישה ומעשה ידיה שייכים לגמרי לבעלה וירושתה, אבל נכסים שירשה הוא הבעל אוכל מהם פירות בחייה, אבל הקרן שייכת לה. בושתה ופגמה, דמי בושת ונזק שמשלם אדם שחבל בה, הרי הם שלה. רבי יהודה בן בתיר חולק ואומר, בזמן שמקום המכה בסתר, במקום מכוסה שבגופה שייכים לה שני חלקים, שני שליש מדמי הבושת והפגם, ולא לבעל חלק אחד מהתשלומים הללו. ובזמן שמקום המכה בגלוי, במקום מגולה בגוף כגון בפניה בצברה או בידיה שיש לבעל בושה בפציעתה, ואף נמאסת עליו מחמת מומה, וסובל מכך שייכים לו שני חלקים, שני שלישים מדמי הבושת והפגם, ולה חלק אחד מהתשלומים הללו. החלק שלו בתשלומים ינתן לו מיד, והרי הוא שלו לגמרי, ואילו מעות החלק שלה, היא לקח בהם קרקע שתהיה שלה, והוא הבעל אוכל פירות מאותה קרקע בחייה. מסכת כתובות, פרק ו' משנה ב'. המשניות הבאות עד סוף הפרק עוסקות בדיני הנדוניה, נכסים שמביאה איתה הקלה מבית אביה, בדרך כלל מתחייב אביה הקלה בשעת אירוסי ביתו לתת לחתן סכום כסף או נכסים שונים בנדוניה. במשנתנו דנה במקרה שהחתן מת בין האירוסין לנישואין והקלה נפלה לייבום לפני אחיו, האם חייב האב לתת ליבם את הנדוניה שפסק לתת לאחיו הנפטר? אומרת המשנה, הפוסק המתחייב סכום מסוים של מעות כנדוניה לחתנו כשהרס את ביתו ומת חתנו לפני הנישואין ונפלה לייבום לפני אחיו של החתן, והיבם תובע את הנדוניה שפסקו לאחיו המת, אמרו חכמים יכול הוא אביה של הקלה, שיאמר ליבם, לאחיך הייתי רוצה ליתן נדוניה זו שפסקתי לו, ולך אי אפשר לתת. לך אינני רוצה לתת נדוניה, ולא התחייבתי לך מעולם, ולכן אינך רשאי לעכב את הקלה, אלא עליך ליבם, מבלי לקבל את הנדוניה, או לחלות. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, י' בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף פ' הדף ה-80 במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, באבריות גופה ובנאור אמליה בכל מיני דמיתא, מחר יום שני, י' בשבט תשפ"ד, תשפ"ד, ונלמד את דף פ' א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה, בהצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, חי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.